שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום ובשלם.
שלומכם?
שבת שירו.
שלח.
שרים להשם, שרים להשם, מודים להשם. באמת יש משהו מאוד מעניין שהיה שרו אז יושיר.
נכון.
אבל נפסק בהלכה להגיד את זה כל יום בנעימו.
נכון.
יש בבתי כנסת של עדות המזרח, מה שאני מכיר, אולי אתם מכירים של קהילות אשכנז גם, יוק. שאומרים את האז יושיר בנעימו, בנעימה
כולם
גדולה.
ביחד.
כן, כולם ביחד בנעימה. אני יכול להגיד לך שבבתי האסורים מקפידים על זה בהרבה מקומות. שרים את הכל במנגינה.
אתם כבר יודעים את המנגינה הזה.
אם אני אחזור עליה, זה יהיה מנגינה אחרת, אז עדיף שלא. אז שם אומרים את זה במנגינה מאוד יפה. ובהחלט, בהחלט דבר יפה. ואנחנו עכשיו פרשת שירו. אז אחרי עוז יושיר, שהם סיימו לשיר, ותן לא אמיר יום. גם אנשים שרו. הם לא שרו כזה עוז ישיר ארוך.
רק שירו להשם, כי גוגה.
סוס ברחבה, רמה בים.
נכון.
שואלים, זה כל מה שהיא מצאה מכל העוז יושיר, מכל מה שהיה, מה היא מצאה להודות?
סוס
ברחבה בים, מה העניין בזה? אז יש הסבר נפלא של אחסם סויפר. אחסם סויפר אומר, שאנשים אמרו למרים, מה אנחנו קשורות לכל האירוע הזה? הרי הם יוצאים, הולכים לקבל את התורה. התורה זה לא קשור אלינו. לנו אין את הזכות של לימוד התורה. אמרה להם מרים, רק עכשיו אנחנו ראינו סוס ברחבה רמה בים. מה מסכן הסוס, מה הוא השם שהוא טבע בים? בגלל הרוכב שלו, שהוא סייע לו. מידה טובה מרובה, ממידה...
פרונות.
פי כמה וכמה. אז אם שם הסוס נהנש, אז בטח אנחנו שנסייע בלימוד התורה, אז ודאי שגם אנחנו נקבל שכר גדול.
וזה מה שהיא מחר. שמה נשים זכיין, מה הזכות של הנשים? שהם שולחים את הבעלים לבית מדרש ללמוד, ומשביב וממתינים להם עד שהוא יחזור מללמוד. זה באמת השכר שלהם. יפה.
מספרים על אחד מהאדמו"רים שלפני השואה היה איזה זוג שהם עשו ביניהם הסכם. האישה אמרה לבעל, כל עול הבית וגידול הילדים עליי, אתה משוחרר ללמוד תורה. כשהם הזכינו, אז הם באו לרבי לשאול אותו, היא באה לשאול, הם אולי צריכים לפני שהם מגיעים לעולם האמת, לחתום על חוזה מסודר שיערו בשמיים.
מה, שיהיה את הככה והוא היה ככה?
שהוא הבטיח לה. שהיא תקבל את חצי ממנו. היא עשתה את זה על דעת שיהיה חצי מה שהוא לומד לה. הוא אמר לה, הרבה, נראה לי שזה היה הרבה מרדומסק, אני לא בטוח בכלל, הוא אמר לה, שאת תקבלי זה פשוט, השאלה עליו אם הוא יקבל. כי את עשית את שלך, אבל הוא, אם הוא יושב ולמד מצוין, הוא יותר צריך את החוזה ממך, מאשר שאת צריכה ממנו.
באברום, אחידה.
האחידה, כמו שדיברנו, חידה קצרה עם תשובה קצרה, איזה מילים בפרשה קדמו לתורה?
עוד פעם, איזה מילים בפרשה?
רב שלם, אל תנסה לשחות את התשובה, בצורה
לתורה.
כזאת או אחרת, כן? זה החידה, איזה מילים בפרשה קדמו לתורה? ואידוך זיל גמויר. עכשיו רב שלם, אתם תתחילו עם הסיפור שלכם.
כן.
ניתן רקע. שבוע שעבר היה... בלקרשה בסרעיון עם הרגון הרמוי שפריד, שעשה הרבה רעש בציבור.
כן.
פילי פלי מה שהיה שם. כל זה היה חלק א'.
נכון.
עכשיו רב שולם יגיש לנו, בהגשה המיוחדת, את חלק ב'.
חלק ב', ויש עוד. יש עוד חלק...
יהיה בהמשך עוד, בעזרת
השם. אמור להיות בהמשך. אז היום, נספר על כמה סיפורים מעניינים, שהוא סיפר, שהיה לו על תגובות, של מורן פויסק אדום, מורן הרב אלישיב. אומר, הרב אלישיב היה מאוד מאוד שקוע בלימודו. שתיים, כן, מה שעניין אותו. אבל לא עניין אותו שום דבר אחר, מה שקורה בעולם. אבל במשך השנים, היו כל מיני מסנגדים לדרכו של הרב אלישיב. היו מסנגדים כאלה, והיה גם קנועים שהתנגדו לדברים שהוא עשה, וכו' וכו'. אז... יש פה שלוש סיפורים על כל מיני סוגי אנשים שחשבו שהם פגעו ברב יושיב שמשהו וקיצו ומה היה איתם. נתחיל לסיפור הראשון. הסיפור הראשון היה יהודי שאחד מההנהגות של הציבור שהיה שרב יושיב גזר שצריך להיות משהו מסוים, האיש הזה, ללא שדעתו בכלל נשמעת באיזה מקום, הוא לא איש כזה פופולרי.
מישהו שהחשיבו אותו.
כן, אבל בכל אופן הוא החליט, היה לו איזה במה באיזה מקום, הוא החליט להגיד את דעתו נגד פויסק אדום.
שמר אחר.
ומיד קצת זמן אחר כך, הוא קיבל את הנשיכה שאדם שפוגע, את המדי חכמים שנשיכתה נשיכת נחש, והוא ממש פגע בו איזה מכר קשה. והוא מיד הרגיש את זה בגלל זה, שהוא דיבר נגד הרב אלישיב. אז הוא פנה לרב פריד, והוא אמר לי, בתחנונים, אמר לו, בבקשה, תתפוס את הרב אלישיב בזמן שאפשר לשאול, אפשר לדבר, ותבקש ממנו מחילה. אז ככה, והוא תפס את הרב אלישיב בזמן של קצת מניחות, ואז אמר לו, יש פלוני מסוים, שדיבר נגד הרב, והוא מבקש מחילה, הוא מבקש, פגע בו משהו, פגע בו משהו רע, הוא מבקש מחילה על מה שהוא אמר. אלישיב אמר בביטול, תגיד לו שהוא יכול לדבר כמה שהוא רוצה. הוא היה בשוק, אומר, לא, לא, הרב, הוא מבקש סליחה, הוא לא שמח במה שהוא אמר. הוא מבקש סליחה, הוא מצטער על זה, הוא מרגיש רע. אלישיב עדיין ענה בביטול, שידבר כמה שהוא רוצה. זה היה התגובה. אפשר לקרוא לזה, לא יצליח, כן, אני כאילו, אבל אלישיב לא...
לא, יכול להיות שהוא התכוון בזה, שהוא גם... סולח. שזה לא מפריע לי,
יכול להיות, לא מפריע, סולח. ודאי לא מפריע לי.
אבל לא יודעים מה היה עם אותו אחד בפועל, ממה שהוא ניזוק.
נכון, נכון. עוד סיפור שהיה, זה היה עם הקנועים, היה קנועים, שעשו הפגנות ברוב חוצפתם נגד הרב אלישיב, ואחד מהם הרגיש רע מאוד על מה שהוא עשה, ו... והוא גם ניגש לרב פריד, ואומר לו, בבקשה תיגש, תבקש סליחה מרב אלישיב. אני מפחד, לא שפגע בו משהו, אלא היה לו פחד מוות שיקרה לו משהו. והוא ביקש ממש שייכנס לרב אלישיב ויבקש סליחה. הרב פריד כבר היה למוד מהמקרה הראשון. הוא חיכה ממש לשעת הכושר מיוחדת.
איתני דחד וזה.
מתי זה היה? יום שישי אחרי צהריים, לקרא שבס. כמו ששאלון לקרא שבס, לקרא שבס.
זה על שם משהו, לקרא שבס.
כן. שאז הרב אלישיב היה יותר כנראה בחטא וסה, והוא אמר, אני אתפוס אותו אז. אז עוד דבר, הוא סיפר שיש מישהו מהקנועים, שדיבר נגדו, והוא מאוד בלחץ שיפגע בו מידס הדין, וגם פה הרב אלישיב הגיב בביטול בהתחלה, ואז הוא אמר, אני הניחה, הוא אמר, הרבה, אני לא יוצא מהבית עד שאתם לא מוכנים לו. אז הרב אלישיב כבר אומר את זה בצורה, הוא עשה את זה כנראה בצורה משמחת, אז הרב אלישיב אמר לו, מוכו לך. ואז הוא אמר, הרב, שלוש פעמים. אז הוא אמר לו, פעם אחת זה גם מספיק. אמר לו, בכל אופן הוא מבקש שלוש פעמים. הרב אלישיב חייך ואמר, שלוש פעמים, מוכו לך, מוכו לך, מוכו לך. המקרה השלישי, זה היה בשידוך, שפגשו השניים ביחד, ונשרצו הצדודים, זה היה נראה טוב, אז פתאום הקלה שמעה שהבחור השתתף פעם אחת בהפגנה נגד הרב אלישיב.
וואו, שם ירחם.
היא שמעה את זה ואמרה, אין מצב שאני מתחתן
את כזה בחור.
אין מה לדבר. וניסו להגיד והכל. עכשיו, הבחור עצמו גם מצטער מזה מאוד, כן? אבל...
רק עבר שם.
כן, היא פחדה שיפגע ממידת הדין בו, ואז אותו דבר יפגע בה, אם אתה, אני לא רוצה כזה בחור. כשתיפר נגד פויס הקדור, מה עשו? הלכו לאדמור מרח מסריבסקי, והוא הקשיב, והוא אמר שהקלה צודקת.
יש מה לחשוש?
יש פה בעיה, יש פה מה לחשוש. אמר האדמור שליטה, שיש אפשרות אחת, אם הלכו לרב אלישיב, ויבקשו ממנו מחילה והוא ימחל, אז השידוך יכול להמשיך הלאה. אז כך הוא עשה אותו דבר, הוא בא בזמן בעידנה טובה, וגם עזר רבי נומן רימר, החתן של הרב אלישיב, גם היה בדיוק אז בבית. וביחד הם דיברו על ליבו ואמרו לו, יש קלה שלא רוצה לסגור את השיר, לא רוצה להתחתן, כי שמע שהבחור היה פעם בהפגנה נגד הרב, הרב ימחל לו, ומשהו היה פעם אחת, גם הרב אלישיב חייך ומחל לו, והשידוך יצא לפועל. שלוש סיפורים על על נשיכתן, נשיכת
על הזהירות, נחש, כמה צריך
כמה לזהירות. זהירות, וכמה צריך לדעת, גם היום, זה לא דבר נגד רבני, זה כל כך מפחיד, זה כל כך מסוכן, כל כך מסוכן, ממש.
היזהרו.
עוד כמה סיפורים פנינים מהרב אלישיב, הוא סיפר, סיפור מרב גרשון אדלשטיין, שהיה בחור, שהיה זצ"ל, היה בחור, ראש ישיבת פונוביץ', היה בחור שחזר בתשובה. והרבנים שלו מאוד לא הסכימו עם זה. מה, נלחמו נגדו, מה צריך להיות, מה אתה עושה וזה. אז בהצעת הראש שם הרב גרשן, הם אמרו, אתה יודעים מה? יש רב מאוד מאוד גדול בירושלים, הרב אליאש. תלכו אליו ותשמעו מה הוא אומר. ואבא עסקי אומר, אני הולך לרב, אני אומר לו, הבן שלי נהיה דתי, זה לא מוצא חן בעיניי וזה, מה שהרב יגיד לי אני אעשה. והלכו לבית, רב חנן, ואיך שהם הגיעו לכניסה, בית של הרב אלישיב, הם שמעו את המנגינה המיוחדת, איך שהוא לומד.
היה לו מנגינה מסוימת, כן.
מנגינה מדהימה, ונעימה, נעימה, כבשה. ועמדו שם, ואיך שהאבא של הבחור שומע את המנגינה, מיד פרץ בבכי. פרץ בבכי. הוא אומר, מה שאתה רוצה לחזור בתשובה וללמוד, זה במנגינה הזאת, זה התורה הזאת.
זה השיר הזה?
השיר הזה. אם זה ככה, תחזור בתשובה.
שום בעיה.
שום בעיה, והוא חזר בתשובה, והאבא וכולם חזרו בתשובה. בלי להיכנס לרב אלישיב אפילו.
רק לשמוע.
רק שמעו את המנגינה מהבית, מהבית שלו, איך שהוא לומד גמרא.
ידוע שאשתו של מור נגרח, קניבסקי, הבת של רב חיים, הייתה מדברת בערגה על הניגון, על הניגון, והייתה חוזרת על הניגון שהייתה שומעת מילדותה כל החיים, שהיא שמעת הניגון של אבא, ושהיו כאלה שהיו מספרים לה שבאו, שהם גרים קרוב ושמעו אותו, הייתה רוצה לשמוע את זה עוד פעם, את המנגינה, זה משהו שעד...
כל השכנים היו שומעים את המנגינה הזאת.
יש כאן סיפור נפלא מהגאון הרב צוקר, מראשי ישיבת אור בתפארתו. מספר שסיפר לו איש יהודי הרב, הגאון הרב נוביק באשדוד, שהוא נוסע לאסוף כסף לכולל שלו, המוסדות שלו, והוא ביקש מזה יהודי אחד, אם הוא יכול לעזור לו, קלמר, הרב קלמר, בהכוונה לבתי נגידים. אז הוא אמר לו שהוא לא כל כך יכול לעזור לו בזה, אבל אבא שלו יהודי מבוגר בן 70, שהוא רב שם של איזה קהילה, שהוא יוכל לעזור לו. אז הוא דיבר איתו בטלפון, אמר לו, למעשה גם הוא לא יצא לה, הוא אמר שהוא לא יכול לעזור לו, אבל עצם זה שהוא דיבר איתו כבר, וקש מה, אז דבר ראשון הוא בעצמו נתן תרומה הגונה, והוא הזמין אותו לשבת. שהוא נמצא באמריקה, אז יצא לשבת. סבור וקיבל. נהנה בכלל מכל היחס והגישה, שמח להיות שם בשבת. הוא מגיע לשבת, ומקבלת את בניו הרבנית, אומרת לו שהרב לא נמצא, שיכנס ויסתדר, יתארגן. הבן שלו, שאתה דבר, הוא היה שם. ומתקרבת שבת, וככה איזה חצי שעה, שעה לפני שבת, הוא שומע את הבן של הרב, מדבר בטלפון עם הרב, ומסביר לו איך ללכת, איך להגיע. הוא התפלא, הרב קלמר גר פה באזור, והוא גאון עצום ומכיר,
והוא
לא הבין מה קורה. טוב, אורח לא שואל שאלות. והגיע שבת, והרבנית אומרת שילכו לבית הכנסת, שילכו, לא יחכו לרב, שילכו לבית הכנסת. בבית הכנסת הרב לא נמצא, חוזרים הביתה, והיא אומרת שהרב אמר שתעשו קידוש, אל תחכו לו. הכל היה נראה מאוד מוזר, הם אוכלים סעודה, ודופקים בחורים, מגיעים קבוצת בחורים, וגם הם מקבלים אותם, ומכניסים אותם, ואומרים, הרב יגע בהמשך אולי. הכל היה מאוד מוזר, באמת אחרי, מאוחר מאוד, אחרי כמה שעות, אחרי זה שעתיים, שלוש, כשהסעודה התחילה, אז הרב קלמר הגיע, התחילנו את הדלת, תוך, נכנס, ראו שהוא עייף ככה, מוטש קצת, הוא לא רצה להפריע למסעודה, אז הוא הלך למטבח, שם עשה את הקידוש, אחרי זה הצטרפת למסעודה. זה היה פס נראה לו ככה משהו...
משהו מוזר.
משהו מוזר.
מה קורה פה?
למוחרת הבן שלו, סיפר לו מה
שהיה. לא שאלו כלום, לא סיפר כלום?
אורח, יכול לשאול שאלות, רב שולם, אני בטוח שאם אתה היית אורח, שם לא היית שואל שום דבר.
הבנתי. מקווה שהוא אכל.
אז מרוב לחץ. אז למוחרת הבן סיפר לו, שביום שישי, שעות בוקר, התקשר איזה אחד שחזר בתשובה, והוא אפילו לא יודע מה התלמיד שלו בכלל, וסיפר לו שאבא שלהם נמצא בבית חולים, אבא שלהם, אמא שלהם, ויש לו אחות, שעדיין לא זכתה לשמור תורה ומצוות, ורוצים לעשות איזה משהו, איזה טיפול, או איזה משהו שפי הלכה אסור לעשות. הוא לא הצליח לשכנע אותה. אם הרב יכול לשכנע אותה. אז אבא שלי אמר, מה השאלה? ודאי. לקחת אותו, נסע שעתיים נסיעה, וישב עם האחות הזאת, ישבו ביחד שש שעות לשכנע אותה. שש שעות. בסיומם של השש שעות היא השתכנעה, אחרי שעברו שש שעות, ואז אפשר לחזור הביתה. אבל כבר היה מאוחר.
שבס.
היה כבר מאוחר. אז הוא נסע שעה. שעה הוא נסע.
כן.
ואז הוא הכנע את האוטו, שם הוא עצר מונית. ושם הוא אמר לגוי לנסוע עוד איזה 20-30 דקות, עד שזה יהיה כמה דקות לפני השקיעה. והוא ביקש ממנו שמוצאי שבת יבוא אליו הביתה, נתן לו את הכתובת, ושיחזיר אותו לאיפה שהוא שם את האוטו ויקבל שכר הגון. ומשם הוא הלך ברגל. ארבע שעות הליכה. יהודי מעל גיל 70, אומר שהוא גם לא יהודי בכזה גיל, לא ממש בקו הבריאות. והוא מקשים יהודי מבקש עזרה, בלי לחשוב פעמיים. אז הוא מדבר על החסד, פרשת שבוע, כתוב שכל אחד הלך עם ארבעה תינוקות, ומסברים, התרגום אומר, ארבע תפליחון, שזה ארבע קבוצות, כי בעצם אנחנו יודעים, וחמוש ימולו בני ישראל למארץ מצרים.
רק חמישית.
רק חמישית, אז מה עם כל ה-80 אחוז? אז כל ה-80 אחוז.
קצת חושך.
מה עם כל הילדים שלהם? אז כל אחד היה לו חמש קבוצות ילדים, את הילדים שלו, בתור ארבע קבוצות של היסיימים.
וואו, אחים, ארגון גדול היה להם.
זה היה הארגון הראשון של היתומים, שלקחו אותם ועזרו להם. זה החסד שהם עשו, שבזכות זה, בזכות זה, זה היה מהמצוות שבני ישראל היו מאופיינים בהם, שהם נגלו בזכותם.
מדהים. אבל אברום, אנחנו רוצים לסיים, אני מבין, אבל אחידה.
אנחנו יודעים שדרך ארץ קודם על התורה, רב שלום. אני חס ושלום לא אומר פה משהו מוסר לכם.
טוב שהדגשתם.
דרך ארץ קודם על התורה. ואיך מתחילה הפרשה?
כן, שלום.
ולנוחם אלוהיקים, דרך ארץ פלישתים. אז יש פה בפסוק כמה מילים שקדמו לתורה, דרך ארץ קודם על התורה. זה הפתרון של החידה. שיהיה בהצלוחה, שיהיה גוד שבס, ישועות ונחמות, וכמו שבני ישראל בפרשת שבוע יצאו מצרים ונגלו,
שנגאל,
שיהיה לנו את ההשפעה הזאת בימים האלה, שיהיה ישועות גדולות לכל עם ישראל.
אמן, אמן.
גוד שבס, גוד שבס.